יבמות דף למד א', שש שורות מלמעלה. למדנו במשנה, בעמוד הקודם, עכשיו, הפי שאמרו חכמים, 15 נשים פותרות צרותיהן. אם אותו האח שמת, קודם לכן הוא גירש את אשתו, את אותה ערווה, הרי שצרתה חייבת בייבום. אז בעמוד הקודם למד במשנה, שדווקא שהוא גירש אותה בוודאי, אבל אם זה היה ספק בגירושין, הרי שצרת ערווה הזו היא צריכה לעשות חליצה, אבל לא להתייבם. הדוגמאות שהמשנה הביאה, זה לא דוגמאות של ממש ספק, אלא גיטים כאלו שהם קשרים מעיקר הדין, ורק החיים החמירו בהם לכתחילה. כלומר, ספק לא פורשו ממש ספק, זה כעין ספק, כאילו ספק. הגמרא שאלה למעלה, מדוע התנא לא הסביר שמדובר גם במקרה שספק ממש, כגון אותו האח זרק גט לאותה ערווה, ספק קרוב לו, ספק קרוב לה, מלא ספק ממש שהיא מגורשת או לא, שגם בזה צריכה חליצה. ממה שהתנא לא הביא את הדוגמה הזו, דייקה הגמרא שאכן במקרה כזה צרתה פטורה לגמרי גם מן החליצה. ומדוע? ביאר רבה, מפני שהרי הערווה הזו הייתה בחזקת אשת איש, בחזקת בעלה, וממילא צרתה בחזקת פטורה מן היבום מן החליצה. נכון שלאחר מכן נוצר ספק האם הייתה אותה ערווה מגורשת או לא, העמד דבר על חזקתו שהיא עדיין אשתו, ומילא צרתה פטורה לגמרי, פטורה לגמרי, עמד דבר על חזקתו. ואם תגיד לכאורה, למה אתה מה אומר כך? בוא נחמיר עליה, נעשה לה חומרה, שהיא על כל פנים צרתה, תעשה חליצה. התשובה היא, יש חשש שאם תגיד לצרתה שתעשה חליצה, למרות שמעיקר הדין היא פטורה לגמרי צרתה, אם תעשה חליצה יטעו אנשים ויגידו, חליצה זה אחד משתי אפשרויות, אבל אפשר גם לעשות ייבום. ויבמו אותה, וזו טעות, כיוון שערווה פותרת צרתה לחלוטין. ולכן אמרו חכמים, שאם יש ספק האם אותה ערווה מגורשת או לא, הדין הוא שצרתה פטורה, כי עמד דבר חזקתו, שערווה היא עדיין אשתו, ומילא צרתה, צרת ערווה, והיא פטורה לחלוטין. על כך מקשה אביי. יתיבי אביי, נפל הבית עליו ועל בת אחיו, בין ידוע איזה מהם מת ראשון, צרתה חולצת ולא מתייבמת. אמי, החנה מנמה, אישה זו בחזקת ערווה לשוק עומדת, וספק אתה בא לאוסרה, את אסרנה מספק. וכי תמה, החנה מלחומרה, חומרה דעתה לידי כולה הוא, שאם אתה אומר חולצת, מתייבמת, מקשה אביי. הרי למדנו, אם הבית נפל על אחיו וגם על אשתו, אחת משתי נשות אחיו, מי הם? זו בעצם הייתה ביתו. עכשיו נוצר בעצם פה ספק, אם קודם כל ביתו מתה, אשת אחיו, אם כן בשעה שלאחר מכן אחיו מת, אז הייתה לו רק אישה אחת, צרת ביתו, וממילא מה הדין שלה? היא צריכה להתייבם. אבל אם נאמר שקודם כל אחיו מת, ואחרי זה האישה הזו שהיא בעצם ביתו, רק אז היא מתה, נמצא שבשעה שאחיו מת, צרתה של ביתו היא הייתה פטורה מן היבום. למה? כי באותה שעה שאחיו מת היו שתי נשים, ואם כן הצרה הזו נקראת צרת ערווה ופטורה מן היבום. שיש פה ספק, מה הדין? התנא אומר שאכן הצרה הזו עכשיו חולצת ולא מתייבמת. והוא מקשה, לך אורה לפי דבריך, למה חולצת? תגיד שתהיה פטורה לגמרי. ומדוע? מן הסתם עמד דבר על חזקתו. לנו ידוע שביתו הזו היא אשת אחיו. נגיד שהיא בחזקת חיה, וממילא נאמר שצרתה היא בחזקת פטורה. כל זמן שהיא הייתה חיה, היו שואלים אותה, למה הם אומרים? אם האח הזה ימות, אז זו צרת ערווה היא פטורה. עכשיו יש לנו ספק, האם הבת שלו מתה קודם לכן, עמד דבר על חזקתו, ונאמר שאותה צרת ביתו תהיה פטורה מן היבום. למה התנה אומר שעושה חליצה? אם תגיד לי, נכון, מעיקר הדין יש חזקה, אבל אמרנו את זה בגדר חומרה בלבד שתעשה חליצה. לא, לפי דבריך מקודם אמרת שלא עושים חומרה בכזו סיטואציה. למה? מפני שיש חשש, אם תגיד לה שיעשו חליצה, יכולים לבוא גם ולעשות בטעות ייבום ופוגע בערווה, ולכן אמרת למעלה שלא עושים ייבום באופן, לא עושים חליצה באופן שכזה. אז כן, מדוע כאן חייבנו אותה בחליצה? למה לא עמדנו דבר חזקתו ונפתור את אותה צרה גם מחליצה? עונה הגמרא, גירושין לשכיחי גזרי בהו רבנן, מפולת דלה שכיחי לגזרי בהו רבנן. אמרת הגמרא תשובה ידועה, דבר שהוא מצוי החיים חששו, גירושין זה דבר שהוא מצוי, וממילא באחד הפעמים יכול לקרוא כזה מצב שבמקום שצרת הערבה גרושה, במקום שיעשו בחליצה יבצעו בה ייבום, וזה אסור. מה שאין כן, עין של מפולת זה דבר לא שכיח, ולכן גם אם זה קורה פעם אחת שנפלה מפולת עליו ועל בת אחי, עליו ועל ביתו, אמרנו שצרתה מה תעשי חליצה. לומר שיקרה עוד כזה מקרה, או במקרה השני בטעות השם היבום, לא חושים לקהל את הקלות, כי זה דברים שמאוד נדירים. תשובה שנייה, אומרת הגמרא, הנה מגירושין דקיים הערבה דקמוכח וצרתה כמצרחת החליצה, אמרי קום ברבנן בגיטה לגיטה מעליהו ויתו לי אבומי לשרה, מפולת מקמו בהו רבנן במפולת. אומרת הגמרא תשובה נוספת, יש הבדל, הרי לגבי גירושין אותו האדם שמסר גט לאישה, ספק קרוב לו, ספק קרוב לה, הרי עכשיו האישה הזאת, אותה ערבה, ביתו, אחותו, אחות אשתו, היא בעצם הרי נמצאת כאן בעולם. ובשעה שאתה אומר שצרתה צריכה חליצה, מה יתעו אנשים? לכאורה צרת ערבה פטורה מן החליצה, למה זאת חייבת חליצה? לא יגידו בלי שזה חומרה. יאמרו האנשים, כנראה שחכמים התבוינו בדבר היטב, והגיעו למסקנה שאכן הגט הזה היה גט גמור, ולפיכך הצריכו את צרתה חליצה, כי לא נקרא צרת ערווה. ואז יבוא אדם חכם בעיניו, ויגיד בוא שיעשו לה כבר ייבום לגמרי. ובאמת כל זה טעות, כי מעיקר הדין, עד רבה, הגט הוא לא גט עמד דבר חזקתו, רק לחומרה אמרנו, אבל יכולים לטעות. כל זה כאשר האישה קיימת, אם אין אנשים יודעים, חומרים, אולי בדין ברר. אבל לגבי מפולת, מה אנשים יטעו? מה אנשים יאמרו? שבית הדין ברר? מה ברר? איך אנשים יכול, איך בית הדין יכול היה לברר? הם יכולים לדעת מי מטר ראשון מתחת למפולת? אי אפשר לברר כזה דבר. ולפיכך, אנשים יבינו שזה בוודאי מטעם חומרה, אמרנו לצרתה שתחלוץ, ולא מעיקר הדין, ואין חשש שבטעות יבואו ליבם. שהייתה גמרא וגבי גירושין מלתנן, והתנן הייתה אומר שאתה רבים וזרחו לה, קרוב לה מגורשת, קרוב לו אינה מגורשת, מהצעה מהצעה מגורש אינה מגורשת, אמרינה מלכתה די כהן הוא אסורה לה, וערבה היא צרת הבעי חליצה, ולאמרינה שאם אתה אומר חולצת מתייבמת. הייתה גמרא, אבל יסוד הדברים שאמר למעלה זה עצמו כולו לכאורה אמרנו מפורש נגד זה מקום אחר. אמרנו שאם אדם ספק קרוב לו, ספק קרוב לה זרק את הגט, אז למעלה רבה הסביר שאכן צרתה פטורה מן החליצה. זה נגד מה שאמרנו מקום אחר. כתוב שאם האדם הזה, אם האישה הייתה אומר שאתה רבים, והבעל זרק את הגט קרוב אליה, אז מה הדין? היא מגורשת כי ארבע עמות שלה קונים לה. אבל אם הגט היה דווקא קרוב לו, בתוך ארבע עמות שלו, הרי שהאישה אינה מגורשת, היא לא קנתה את הגט. אבל מה דין ספק או לא ספק קרוב לה? אז היא מגורשת ואינה מגורשת. הסברנו מה הכוונה מגורשת ומגורשת. נפקא מינה שאם הוא כהן, ולאחרי תקופה אותה אישה מתה, למרות שכהן חייב להתאמה לאשתו, מכל מקום, זאת הוא לא יכול להתאמה לה, מפני שיש בדבר ספק. אולי באמת הגט הגיע קרוב אליה, ועכשיו היא לא אשתו. מדרך גיסה, התנה אומר מגורשת וגם אולי אינה מגורשת. מה כאן אולי אינה מגורשת? אמרנו על כך שאם היא בעצם בעלה מת והיא נפלה ליבום, אז מה הדין שלה? צרתה צריכה חליצה, ומדוע? למה היא לא מתייבם את צרתה? פני שחוששים אולי הגט הזה היה קרוב לו, וממילא היא אינה מגורשת. וכיוון שהיא אינה מגורשת, אז אם כן צרתה פתורה לגמרי, אבל כיוון שזה רק ספק, אז לכן אמרנו שהיא, צרתה הזאת, היא רק חולצת בלבד. עד כאן מה שהסברנו שם, זה לשם ששם מגורשת ואינה מגורשת. מגורשת כלומר, חושים אולי מגורשת, לכן לכהן לא יכול להתאמה לה. מה פה שמילה שהתנה המשיך ואמר ואינה מגורשת? נפקא מינה, לפעמים זה כיוון הפוך, כגון העניין הזה של היבום, שצרתה חולצת לא תייבמת. עד כאן. ולכאורה, זה נגד דברי רבה. רבה אמר שמקרה כזה, ספק קרוב לא ספק קרוב לה, לא תעשה חליצה, כי יש חשש שמי יתעו האנשים ויגיד לה שמה תעשה, יתייבם לגמרי, ובאמת היא פתורה לחלוטין. עונה הגמרא היתמר עלה. רבה ורב יוסף דאמר תרווה יהוא, הכה בשתי קטים עדים עסקינן, חת אומרת קרוב לה, חת אומרת קרוב לו, דהב הלה, ספקה דאורייתא, ומתין דאחה בבת אחת, דהב הלה, ספקה דרבנן. מת הגמרא יש חילוק בין המקרים. שם מדובר, כמו שהסביר רבה ורב יוסף, שמדובר שיש שתי קבוצות עדים. שני עדים אומרים, ראינו בוודאות שהגט הזה היה קרוב לה. ואם כן ממילא, צרתה חיית בייבום. גמור. אבל על פי ששני עדים שאומרים בכיוון ההפוך, עד רבה זה היה, ראינו בוודאות זה היה קרוב, לא. ואם כן ממילא אינה מגורשת וצרתה פתורה לגמרי. מכל מקום אי אפשר להתעלם מדברי שני עדים. לפיכך, אמרנו שמה שאכן צרתה צריכה חליצה, כי זה הספקה דאורייתא, אין מה לעשות, אי אפשר לחשוש שאנשים יאמרו ויאמרו אולי יהיה טעויות, כי דבר שספקה דאורייתא חייבים להתייחס אליו, ולכן צרתה בוודאי חיות חליצה. מה שאין כן אצלנו, מדובר כאשר יש רק עד אחד שהוא אומר שזה היה קרוב לו, העד שני אומר קרוב לה, אז אם כן אי אפשר לסמוך על הדברים שלהם, ולפיכך המן עמד דבר חזקתו שצרתה פתורה גם מן החליצה, ולא רוצים להחמיר לעשות חליצה, כי בטעות יכולים לעשות לה גם כן ייבום. שואלת הגמרא, ומאי דמתניתין דהכה בקת אחת, דומיה דקידושין, מה קידושין בקת אחת? הגירושין בקת אחת. שואלת הגמרא, מי אמר לך להסביר שהמשנה כאן מדברת שהגירושין הללו, שעה שזרק לתגת, לא היו שני עדים שאומרים קרוב לו, שני עדים קרוב לו, אלא רק קט אחד בלבד, קבוצה אחת, אחד אומר קרוב לו, אחד אומר קרוב לו. מי אמר לך לפרש כזה דבר? עונה הגמרא, מפני שזה דומיה דקידושין שהוזכר ברשע, שסרק את הקידושין, ספק קרוב לו, ספק קרוב לה. שואלת הגמרא, וקידושין גופי הוא ממאי דבקת אחת, דילמה בשני קטעי עדים. עונה הגמרא, בשני קטעי עדים, תתייבם ואין בכך כלום. מחשה הגמרא, קיימי עדים וכאמרי קרוב לה, ואת אמרת תתייבם ואין בכך כלום, ותו בשתי קטעי עדים נמיס לכדי רבנן היא, דאמרינן אוקי תרי לבד תרי, וישה הוקמה החזכה מדי דהבה נכסה דבר שתיה, דבר שתיה זבין נכסה, אתו בתרי ואמרי כשהוא חלים זבין, ואתו בתרי ואמרי כשהוא שותה זבין, ואמר רבא שי אוקי תרי לבד תרי, להרעה הוקמה בחזקת בר שתיה. אומרת הגמרא, קידושים עצמם, מי אמר לך שמדובר כאן שיש אך ורק קט אחת, קבוצה אחת, עד אחד אומר קרוב לו, עד אחד אומר קרוב לה. עונה הגמרא, כי בקידושין אילו היה שני עדים שמעידים שזה היה קרוב כסף הקידושין אליו, ומלא היא לא מקודשת, אז אם כן ודאי שהיבם הזה יכול לייבם את צרתה. מפני שיש שני עדים שמסייעים אותו, שני עדים שאומרים שכסף הקידושין שהוא קידש את הערווה זה היה קרוב לו, אז מלא אותה ערווה בכלל לא מקודשת, ומלא הצרתה היא לבדה נחשבת אשתו, האשתה יכולה להתייבם לך תחילה. למה אמרנו שלא מתייבמת רק חולצת? הכוחך מפני שיש עד אחד בלבד אומר שזה הקידושין היו קרובים אליו, ולכן אמר בזה שחולצת לא מתייבמת. אומרת הגמרא, תתייבם ואין בכך כלום? איך אתה רוצה לומר שאם יש שני עדים שאומרים שאכן הכסף קידושין היה קרוב אליו, ומלא אותה ערווה בכלל אינה מקודשת, מלא עדה מותר לצרתה להתייבם. מה פתאום? איך אפשר להגיד דבר כזה? הרי כנגד זה יש גם שני עדים בכיוון ההפוך שאומרים שהכסף קידושין שייתן לערווה זה היה קרוב אליה, ואם כן לפי דבריהם היא מקודשת את הערווה לגמרי, אומרת הצהרתה פתורה לחלוטין, אז איך אפשר ליבם לייבם את הצהרתה? ועוד זו כשהראשונה. אם כן, חזאת שאלה, מי אמר לך שבכלל גם בקידושין מוזכר כאן, מדובר כאשר יש רק קטע אחד, ומדובר כאן שיש בעצם שני קטעי עדים לכאן, שני קטעי עדים לכאן, ועוד קשה נוספת. מה אמרת? שאם יש שני קטעי עדים, אז זה כבר נקרא ספקא דאורייתא. ולכן שמה, במקרה שרבה ורבה של לגבי הייתה עומד פשוט הרבים, במשנה ההיא אמרנו שאכן, מה זה מגורשת נם גורשת? שהיא חולצת. מדוע? כי זה נקרא ספקא דאורייתא. חורה אומרת הגמרא, זה לא ספקא דאורייתא, אלא היא באמת נחשבת כמו אינה מקודשת. מדוע? שהרי אמרנו, אם כיוון שיש שתי קטעי עדים, אז אם כן נאמר ככה, שני עדים אומרים שהגט קרוב לו, שני עדים אומרים שהגט קרוב לה. ממילא מה אנחנו מחשיבים את זה? עוקי תרי לבד תרי, ואם כן תעמית האישה לחזקתה. דהיינו שאותה ערווה שקיבלה את הגט הזה, אמרות ששני עדים שאומרים שזה הקרוב אלה, אומרים הפוך, עמד אותה על חזקתה שעדי השבת אשת איש לגמרי, מדאורייתא על כל פנים. מה המקור לכך? הנה, מצאנו לגבי בר שתייה, שהוא מחר נכסים. בואו שני עדים ואומרים, הוא היה בריא בנשו, כשהוא חלים, בריא בנשו, אז הוא מחר את זה. ויש שני עדים שאחרים שאמרו, לא, כשהוא היה שוטה, הוא מחר את זה. אמר רבשי, עוקה תרי לבהדי תרי. כבר שתי עדים סותרים אחד את השני, אז כן מלא, ההרעה הוקמה בחזקת ברשתיה. מלא, הקרקע הזו עכשיו יהיה ידוע לנו שהייתה שייכת לברשתיה, תעמיד אותה לחזקתה. אם כן רואים מכאן, כשיש שני עדים, עדיין, אם יש שני עדים סותרים אותם, עמד אבל חזקתו. ואם כן לגבי אותה ערבה, כן יש ספק, האם היא מגורשת או לא, שני עדים אומרים מגורש, שני עדים אומרים לא מגורשת, וספק מה צריך להגיד, עד רבה. שהיא עדיין אשת איש. ועפי שנחמיר בדבר הזה, זה רק חומרה דרבנן, ולא, כמו שאמרת, שזה דאורייתא. אלא חוזרת חזרה השאלה. אלא אמר רביי, יגיד עליו רעותנה בקידושין, והוא הדין לגירושין, תנה בגירושין, והוא הדין לקידושין. כמו חוזרת השאלה לכאורה, מדוע התנה למעלה, כאשר אמר, מהו המקרה של היה ספק בקידושין של אותה ערבה, מה הוא אמר? שזרק כסף קידושין, אותו אח שמת, ספק היה קרוב לה, ספק קרוב לו. למה? במקרה של גירושין, הוא הביא מקרים אחרים לגמרי, כל המקרים שהוא הזכיר, זה לא ספק ממש, אלא אך ורק, דבר כזה שמדאורייתא זה גט. רק לחומרה, מחמירים שזה לא נחשב גט. למה לא הביא מקרה שזרק את הגט, ספק קרוב לו, ספק קרוב לה? עונה אביי, מפני שהתנא רצה לחדש בגירושין עוד מקרים נוספים שחולצת לא מתייבמת. המקרה הזה שזרק גט ספק קרוב לא ספק קרוב לה, אתה תבין אותו לבד. מאיפה? מהקידושין. כמו בקידושין חי גוונה היא חולצת לא מתייבמת, זה ספק. הוא עדין גבי גירושין, היינו אח, שזה ספק. חולצת לא מתייבמת. וממילא, כאשר התנא רצה להביא מקרים שספק בגירושין, הלך להביא עוד מקרים חדשים. אמר לרבה, אי יגיד עליו רעו, מה זהו דקטני? אלא אמר רבה, כל שיש בקידושין יש בגירושין. יש בגירושין מה שאין כן בקידושין. וזהו דגירושין לאו דווקא. למשום דתנה זהו בקידושין, תנמי זהו בגירושין. אומר רבה, מתקן קצת התירוץ של אביי. אומר, לא הכוונה היא שהתנא התכוון שילמד את כל הלכות, את כל הדוגמאות בגירושין, למד אותם בקידושין, וגם להפך, דוגמאות של קידושין למד אותם בגירושין. למה? ואם כן, מדוע התנא בגירושין אמר, זהו מה שאמר ספק בגירושין. משמע, זה רק אלו, רק שלושת המקרים האלו, פידבך לא נכון. הרי גם מקרה שנזכר בקידושין, אפשר להעביר אותו גם בגירושין, שגם בגירושין הוא זרק ספק קרוב לה, ספק קרוב לה, הרי שהיא מגורשת. אז אומר, התשובה על כך היא באמת, זה לאו דווקא. מה שכתוב, זהו בגירושין לאו דווקא. יש עוד מקרה נוסף, כמו המקרה שהזכרנו בקידושין. אבל בקידושין, כשאמרנו זהו, באמת זה דווקא. משיכה הגמרא ואומרת, וזהו דקידושין למעוטי מאי, למעוטי זמן, דליקה בקידושין. למה באמת תנא הזכיר בקידושין? זהו, רק זה המקרה של ספק, שצרתה חולצת. איזה מקרה זה בא למעט? למקרה שאדם כתב שטר של קידושין, לאשתו, כידוע, אישה מתקדשת בכסף ובשטר. אז אם הוא כתב לה שטר, הרי את מקודשת לי בשטר זה, ונתן לה את השטר הזה, אם אין בו זמן, הרי שהיא מתקדשת בדבר זה לך תחילה. לא כמו לגבי גירושין שמוזכר בספר, שזה הגט הזה פסול מדי רבנן, לכן מכנים את זה בשם ספק גירושין, כלומר מדיוראית זה גט, ואם ניסית על ידי הגט הזה שאין לו כתוב בו זמן, הולד כשר, אבל כתחילה לא תנסה בו. התנא כתב לגבי הקידושין, מה הוא נקרא ספק קידושין? רק זהו, שלא יודעים מי הוא זרק, בא לשלול את המקרה שמוזכר בספר, שאם האדם הזה כתב לגבי קידושין, שטר, הרי את מקודשת לי בשטר זה, ולא כתב בו זמן, הרי שהיא מקודשת בו גם לכתחילה, ולא כמו בגירושין, שכתחילה לא יכולה להתגרש אם לא כתוב באותו הגט זמן. עד כאן. עכשיו גמרא שואלת, ובאמת, מדוע מפני מה לתקנו זמן בקידושין? הניחל מדי אמר שום פירה, ארוסה, ליטלה פירה. אין מדי אמר שום בתחותו, ליטחין זמן. אומרת הגמרא, בשלמה על מי שאומר, שמדוע תקנו חכמים, זמן בגט, מפני שכידוע, אישה שיש לה נכסי מלוג, בעלה אוכלת כל נכסי מלוג. רוצים לדעת מאיזה זמן נתגרשה מבעלה, שאם בעלה אכל עוד לאחר מכן, המשיך לכל פירות של נכסי מלוג, שתוכל להוציא את זה. אז לפי הטעם הזה, מובן מדוע לא צריך לכתוב בתוך השטר של הירוסין, דן שטר של הקידושין, צריך לכתוב זמן. למה? פני שבלב אחי, הבעל עוד לא מתחיל לאכול פירות בזמן הירוסין, לאח ורק בזמן הנישואין שכנס אותה לביתו. לכן, מה זה עזור? שיכתוב לו זמן, כדי שדע מאותו הזמן, הוא יכול להתחיל לאכול, לא נכון? גם לאחר זמן הקידושין עדיין, לא יכול להתחיל לאכול, אז זה נפקא מינה. אלא, לפי מי שאומר, שלמה כותבים זמן בגט, משום בת אחותו, כלומר, לפעמים אדם נסע את בת אחותו לאישה. ואותה אישה קלקלה. קלקלה, יש עדים שהיא קלקלה. וממילא צריך להרוג אותה. אמנם היא אשתו שהוא עכשיו מגרש אותה, אבל מכל מקום הוא חס עליה, אחרי הכל בת אחותו, לא רוצה שהיא תמות. אז מה הוא עושה? הוא הולך וכותב גט. אם לא יהיה כתוב זמן, תשלוף אותה אשתו, בת אחותו, תשלוף את הגט, ותגיד, באותה שעה שהיא קלקלה, היא לא הייתה שתיש, היא היה לה כבר גט ביד. לכן כותבים תאריך, שאז העדים חותמים ביום של כתיבת השטר, ואומרים, רגע, העדים שקלקלה זה היה ביום ראשון, ואילו הגט היה ביום שני. אז אם כן, הם אלה יודעים שזה לא נכון, קלקלה בעודה שתיש, ויהרגו את אותה רשעית. ואת הגמרא, לפי הטעם הזה לכאורה, גם בשטר קידושין, יתקינו חכמים לכתוב זמן. כדי שאם לאחר הזמן של האירוסין היא תקלקל, נדע שכבר קודם לכן הייתה מקודשת, וגם זה בטח אותו, יענישו אותה. ולמה לא עושים כך? עונה הגמרא משום שיש כאלה אנשים שמקדשים בכסף, ויש שיש קדשים בשטר. לכן לא תכנו חכמים זמן, כיוון שבכסף אי אפשר לכתוב תאריך, לכן בשום דבר לא תכנו חכמים לכתוב. אמר לי רב חברי די רב יוסף די רב אשי, והעבדה דיקה דקני בחספה, ויקה בשטרה ותקון רבנן זמן, התם רובה בשטרה, אחר רובה בכספה. מקשה לו רב חב, בנו של רב יוסף די רב אשי, הנה גם עבד, יש, הרי העבד נקנה כמו קרקעות, אפשר לקנות אותו בכסף, אפשר לקנות אותו בשטר. ואף פי כן, תקנו חכמים, שאם אדם כותב את השטר קנייה של העבד, אז מה הוא עושה? הוא כותב שם את התאריך, חובה, חובה לכתוב תאריך. לא אמרו חכמים, כיוון שיש כאלה בכסף ואין בזה תאריך, אז גם בשטר לא. אז כן, גם לכאורה לגבי שטר קידושין, נכון שיש כאלה מקדשים בכסף, כל מקום, כיוון מי שעושה בשטר, שיכתוב תאריך. עונה הגמרא תשובה ראשונה, מפני שבעבד בדרך כלל הרבה כותבים עושים את זה בשטר. שטר מכירה, כדי שידעו מי אמר שהעבד הזה שלך, לכן רובם כותבים בשטר, לכן חכמים תקנו שמה לעשות שמה זמן בשטר. מה שאין כן לגבי קידושי אישה בדיוק להפך, רוב העולם דרכם לקדש בכסף, לכן על פי שיש עושים קידושין בשטר, לא תקנו חכמים בדבר הזה, אלא הולכים אחרי הרוב. והיא בעית אימה, שום דלה אפשר איך לעביד, ננהג בדידה מחקלה, ננהג בדידה זין ותחותו הוא, חפה עלה, נחג בעדים, אי דתחירה לתויסהוד, ואילה, זמלי חזו מכתבה, ותום סעדו, וחמנה מרם פיהם אלו בכתבם. חיב גירושין אמין אמה אחי, הטעם להסטרלה דידה קעתי, אחר לחובה דידה קעתי. את הגמרא תשובה נוספת, פני שלא יעזור העניין של כתיבת השטר בתוך השטר של הקידושין. למה? כי הרי את שטר הקידושין, מי יחזיק אותו? אם היא תחזיק אותו, והתברר בעצם שקלקלה אחרי כתיבת השטר, אחרי הזמן שהקידושין היא קלקלה, מה היא תעשה? תלך תמחק משם את התאריך, או תאבד אותו, ותגיד, זה היה בזמן אחר, מה תוכל לעשות? זה בידיים שלה. ואם תגיד, לא, נשאיר את השטר בידי הבעל, הרי למה אתה חושש? אתה חושש על בת אחותו שאולי יחפה עליה. אז אם ככה, אם זה בת אחותו, אפילו תשאיר את השטר בידו, הוא יחפה עליה, וגם הוא ימחק את הכתבה של התאריך. אם תגיד, נשים את זה, את השטר אצל העדים, ואז אין חשש יבוא ימחקו, ואת הגמרא, הרי בוא נתבונן, העדים האלו, ממה נשך? אם זוכרים, אז גם בלי כתיבת הזמן, הם זוכרים, זוכרים שזה היה בחודש תשרי, זוכרים. ואם הם לא זוכרים, עד רבה. אז על פי מה הם מעידים? רואים בשטר שכתוב זמן, ועל פי זה הם באים להגיד לנו. אז אם כזה נקרא שהם מפי כתבם, הם רואים משהו על פי זוכרים להעיד. והעדות הזאת היא לא טובה. שואלת הגמרא, אם ככה, למה בגט כותבים? הרי גם שם, אם אנשך, אם זוכרים, זוכרים, לא זוכרים, לא זוכרים. ואת הגמרא, את הגט נותנים לה. ושם אין לנו חשש שתמחק, למה? כי אם היא תמחק, אני אומר עד רבה, אז היא בחזקת נשואה, עד שיתברר לנו שבתאריך מסוים היא התגרשה. כל מה שלא יתברר לנו היא בחזקת נשואה, ואם כן יבואו להעניש אותה. לכן אין ספק שהיא לא תמחק את התאריך. מה שאין כן לגבי אומלה, אם לא תמחק את התאריך מה יקרה? זה לא נקרא שהעידים מעידים מפי כתבם, אלא הכתב בעצמו מעיד, ולכן זה מועיל לגמרי. מתניתין, שלושה אחים נשואים, שלוש נוכריות, דהיינו אין קשר משפחתי בין אחד לשנייה, ומת אחד מהם, מת ראובן, ועשה בה השני, עשה שמעון מאמר, ומת. עכשיו יש כאן שתי נשים, אחת אשתו של ראובן, והשנייה אשתו של שמעון, נופלים לפני לוי, הרי אלו חולצות ולא מתייבמות. מדוע? שנאמר, ומת אחת מהן, יבמה יבוא עליה, שעליה זיקת יבם אחד, ולא שעליה זיקת שתי יבמין. דווקא אחת כזאת שהיא נופלת ליבום מכוח אח אחד, היא יבמה בעליה, מת אחת מהם, אז יבמה. אבל אם יש, היא נופלת ליבום מכוח שתיים, גם מחמת הראשון עדיין עולת יבמה, רק קיבלה מאמר, וגם מחמת השני שעשה מאמר, אז גם כחשב כאשתו, על פן שכזה, לא אומרים מה יבוא עליה לך ורק חליצה בלבד. רבי שמעון אומר, מייבם לאיזו שירצה וחולץ לשנייה. רבי שמעון מסופק, האם מאמר זה נחשב כמו ייבום גמור, או אם אלה היא נחשבת כאשתו ורק אחת מהם בלבד צריכה לחלוץ, כמו כל אדם שיש לו שתי נשים שרק אחת בלבד מתייבם אותה חולצת, או שהוא אמר זה כלום. ולכן הוא אומר, אחת תתייבם, כי מותר לה להתייבם, כי אם הקידושין, אם זה, המאמר הזה הוא נחשב אכן, כייבום גמור, אז אם כן שתי אלו נחשבים, שתי נשותיו שמעון, ייבם אחת. ולאחר מכן מה יעשה? יחלוץ לשנייה. כי בין כך ובין כך, אחת היא צריכה להתייבם, והשנייה על כל פנים, היא צריכה חליצה, כי אולי באמת המאמר לא הועיל כלום. אז אחרי שיעשה ייבום לאחת, יחלוץ לשנייה. גמרא, והיא זיקה שתי יבמים דאורייתא, חליצה נמי לטבעי, אלא מדרבנן. גזירה שמי אומרו, שתי יבמות הבאות מבית אחד מתייבמות. מת הגמרא לכאורה, אחרי שלנו פסוק שאומר שהוא מת אחד מהם דווקא זיקת יבם אחד, אז היא צריכה להתייבם. אז אם כן לכאורה, כאן, שיש כאן זיקה שתי יבמים, אז התורה פטרה אותם. אם אין ייבום אז גם אין חליצה. מדוע המשנה אמרה שחולצת? עונה הגמרא שמת זה דין רק מדרבנן, מדאורייתא, המאמה הוא כלום. היא זאת נחשבת אך ורק אשת ראובן בלבד. והייתה יכולה גם להתייבם, החכמים אסרו להם להתייבם, ולכן אמרנו שהקופנים יעשו חליצה. למה החכמים אסרו להם להתייבם? מפני שיש אנשים שיתעו ויחשבו שהמאמר זה כמו ייבום גמור, ויאמרו ששתי באות, שתי יבמות הבאות עם בית אחד, אם יש אדם אחד שמת ולא שתי נשים, יחשבו שתיהם יכולים להתייבם. לכן אמרו החכמים שמעשה במאמר לא יתייבמו אלא רק יחלצו. שאת הגמרא, ונייבם לחדה ונחלוץ לחדה. טוב, הבנתי למה לא שתיהם יתייבמו, אבל לכאורה עדיין תייבם אחת ואת השנייה לאחר מכן יחלוץ, כי הרי בחי גוונה אין חשש לתקלה, מפני שהכל פנים בבית אחד צריכה אחת להתייבם. עונה הגמרא, גזירה שמי אומרו, בית אחד מקצתו בנוי ומקצתו חלוץ. עדיין אנשים יכולים לטעות ויחשבו שכאשר יש אדם שיש לו שתי נשים, אחת צריכה להתייבם והשנייה צריכה לחלוץ, וזה טעות. דווקא כן עשו חליצה, אבל בדרך כלל השנייה לא צריכה להתייחס לחלוץ כלל. שאת הגמרא ויאמרו, מה הבעיה שאנשים יגידו? שיגידו, שטויות, שטויות. אחרי הכל, מה התקלה שיכולה לצלוח מהדבר הזה? עונה הגמרא, אידי מייבם והדר חליץ, אחי נמי. אלא גזירש, גילמה חליץ ברשע, והדר מייבם. וכרמלה, באשר לא יבנה. ורחמנה אמר, כיוון שלא בנה, שוב לא יבנה. אומרת הגמרא, אם באמת אדם אחד שיש לו שתי נשים, ומה יעשו? קודם כל יעשו ייבום לראשונה, והשנייה לאחר מכן יחלצו לה. יחשבו שבית אחד מקצתו צריך להיות בנוי, מקצתו חלוץ. אם יעשו לפי הסדר הזה, אין חשש תקלה, אין בזה איסור. הבעיה היא שיש חשש שמי אדם אחד שלושתי נשים, קודם כל יעשו חליצה לאחת מהם. ובאמת, לפי הדין, באותה שעה גמרנו כל נשותיו כולם פטורים. ומה יעשו? אחרי שיעשו חליצה, יעשו ייבום לשנייה. וזה כבר אסור. כתוב פסוק, אשר בשעת חליצה אומרים ככה יעשה לאיש, אשר לא יבנה את בית אחיו. לא כתוב אשר לא בנה, אלא אשר לא יבנה. למה? חזל דרשו, אשר לא יבנה, שכיוון שבנה, לא יבנה יותר. אם הוא עשה חליצה, לא יכול להגיד אני מתחרט, אין, גם לא יכול יותר. ולכן, יש בדבר הזה איסור. אמר רבה, איזה הלכה לגבי המשנה? אמרנו שאם אותו האח השני, הוא נתן לה מאמר, לאחר מכן הוא מת, הדין בדבר הזה שהיא לא יכולה להתייבם, אלא שתיהן חולצות ולא מתייבמות. אומר רבה, אם אותו האח השני הזה הוא עשה גט, נתן גט לפני שמת לאותה אישה שקיבלה את המאמר, אמר רבה, נתן גט למאמרו, נתן גט לאותה אישה שקיבלה ממנו את המאמר לפני שמת אותו האח השני, הוא נתן לה גט, הותר הצרתה, באמת הצרתה, כלומר אשת שמעון יכולה להתייבם, אבל היא עצמה אסורה, היא מחלפה בבעלת גט. היא עצמה לא תוכל להתייבם ללוי. מדוע? מפני שהאנשים יכולים לטעות שגם באופן כזה, שהיא נתגרשה ממנו אחרי שהוא ייבם אותה ייבום גמור, שמעון, ואם שמעון נתן לגט לאחר הייבום, הרי מגורשת ממנו לגמרי. אם נתיר אותה עכשיו ללוי גט למאמר, יחשבו גם גט אחרי ייבום, היא עדיין יכולה להינשא לוי. לכן אמרו חכמים שאותה ממש לא ייבם, אלא רק יחלוץ לה. איכא דאמרי, שאמר רבה, אפילו נתן גט למאמרו, הותרה גם היא בעצמה, הותרה להתייבם לוי. מה היא טעמה? מה היא דעבד בשקלה? כיוון שהוא לא ייבם אותה, אלא רק נתן למאמר. אז רגע שהוא נתן לגט, זה גט רק בשביל המאמר. מה שנתת למאמר, לקח את זה בחזרה. וחזרה כי יכול להיות כאשת ראובן שעדיין ממתינה לייבום. מפרשים כולם מעירים שכוונה היא שהוא נתן לה גט ואמר לזה גט כדי לעקור את המאמר, לא גט כדי לעקור את הזיקה ביניהם, כי אם הוא אמר כך אז מת, ובוודאי שאף אחד לא יכול לייבם אותה לכל הדעות כולם. ברוך הנה לעולם, אמן ואמן.